העביר שני קצוות או שני כתבים שביניהם מופיעות כל התופעות האלה שקשורות איזשהו לשירה. הגדרתי בעצם את שני הכתבים באופן של, זאת אומרת, אחד זה ערך אנציקלופדי, ערך אנציקלופדי אפילו במובן לגמרי תני, כן? פשוט מעביר מידע בלי שום השקעה באיך כותבים ובאיזה סדר, אם בוחרים, פשוט להעביר את המידע. וכנגד זה עומד הקוטב השני, שהוא באמת קוטב עוד יותר מופשט ועוד יותר לא מציאותי. השירה הטהורה זה הפרוזה הטהורה, כן? השירה הטהורה זה משהו שהקשר בין המסמן והמסומן הוא קשר לא ליטרלי, לא לינארי, כן? זאת אומרת, זה לא משמעות המילים. זאת אומרת, כשאתה רוצה להבין מה משמעותו של שיר, אתה לא יכול לתרגם את זה, ליצור את זה דרך משמעות המילים. זה לא הדרך הנכונה להבין את הדבר הזה. הזכרתי, אני חושב, את החכם זן הזה, כן? את הפילוסוף הגרמני הזה שהלך ללמוד זן, והוא שאל את המורה שלו שאל אותו, מה אתה רוצה ללמוד? שזירת פרחים, סיוף, קליעה בחץ וקשת. אמר לו, אני רוצה ללמוד זן. לא זה ולא זה ולא זה. כן, כן, אבל השאלה אם אתה רוצה שזירת פרחים, סיוף או קליעה בחץ וקשת. והטענה הייתה שזה בכלל לא משנה באיזה תווך אתה בוחר, אתה תלמד זן. אתה יכול ללמוד זן דרך שזירת פרחים, אתה לומד את אותו דבר, או דרך קליעה בחץ וקשת או דרך סיוף. ובכל האפשרויות האלה אתה לומד את אותו דבר בדיוק, זאת אומרת, זה אותו עיקרון. ובמובן הזה גם שיר בעצם, בשיר גם המילים הם איזשהו תווך שדרכו בעצם עובר משהו יותר מופשט, לא המשמעות הפשוטה של המילים. כן, היו היה פנס בודד בקצה שכונה, לא בא לספר לי על זה שהיה פעם פנס בקצה של שכונה. זו לא הנקודה. הוא בא להכניס אותי לאיזושהי אווירה של מקום, של זמן, של איך מרגישים, איך הרגישו באותו זמן, ולעורר בי משהו, לא יודע בדיוק מה, וזה גם יכול להיות תלוי קורא, בטוח, לא רק יכול להיות, זה תלוי קורא ותלוי הקשר ותלוי המון דברים, אבל יש משהו שהמשמעות של השיר היא לא שהיה פעם פנס בודד בקצה של שכונה. מי שיחשוב שזאת המשמעות של השיר לא הבין שמדובר פה בשיר, אוקיי? הוא חושב שמדובר פה בפרוזה. הזכרתי, אני חושב שביאליק כתב באיזשהו מקום שאם הייתי יכול לכתוב את זה בפרוזה לא הייתי כותב על זה שיר. אז יש דברים שקשה מאוד או אולי בלתי אפשרי להעביר את זה בצורה של פרוזה, וכיוון שכך אז כותבים על זה שיר. שמבחינתי פרוזה, עוד פעם, זה הקוטב ההוא המופשט הכי גס שיכול להיות, כן? זה ערך אנציקלופדי שכתוב בצורה
הכי פרוזאי.
כן, הכי פרוזאי, בדיוק. שכתוב בצורה של פשוט העברת מידע, בלי לחשוב על הצורה ועל איך אתה מציג את זה ועל לארגן את זה, אלא משהו הכי הכי פרוזאי, בדיוק. אז זה נקרא אצלי פרוזה, לא ספרות. ספרות זה נמצאת באמצע. וכנגד זה השיר הטהור, שכמובן השיר הטהור הוא מנותק לגמרי ממילים. הבאתי נדמה לי את התקיעת שופר. כן, התקיעת שופר זה איזושהי הפשטה. התקיעה, כן, הפשוטה, לא השבלית. מה? לא, תקיעת שופר יותר ממוזיקה. תקיעת שופר זה ההפשטה הכי גדולה. אני דיברתי על זה, נכון? כשאתה מפשיט את השיר מהמילים, נשארת מנגינה. כשאתה מפשיט את המנגינה מהמודולציות שיש על המנגינה, אתה נשאר עם תקיעה. פשוט להשמיע קול, שום דבר, אין לו שום גוון, אין לו שום שדורה. משהו היולי לחלוטין. אז מעין ההפשטה הזאת לעשות לשיר. כן, שיר בלי מילים, אם הייתי יכול לכתוב שיר ששייך לקוטב ההוא ממש, הקיצוני ההוא, השיר הזה לא היו בו מילים ולא היה, לא היה כלום, אבל אין דרך לעשות את זה. אתה חייב לעשות את זה דרך מילים. אוקיי, אז אתה בוחר באיזשהו תווך. ברמה העקרונית יכולת לבחור בתווך אחר. זאת אומרת, משורר אחר, יש שני נביאים מתנבים בסגנון אחד. משורר אחר היה יכול להעביר את אותו מסר, אולי כמו עם הזן, דרך שיר אחר לחלוטין, שבכלל לא עוסק לא בפנסים, לא בבודדים ולא בקצה של שכונות. אלא במשהו אחר לחלוטין. ועדיין לא, זה תרגום, אז זה שפה אחרת, זה תרגם אחד לאחד, פה זה לא תרגום. זה כמו עם הזן.
זה יכול להיות אחד לאחד ממש, יכול כאילו לפנות.
אחד לאחד, אולי לא אחד לאחד במילים, אחד לאחד ברעיונות, לא משנה. פה אתה לא צריך לעבור דרך הפנסים והשכונות, זה בכלל לא זה. אתה רוצה לייצר איזשהו מצב רוח אצל הבן אדם, או לא יודע, מה שאתה רוצה, לא יודע איך, אפילו מצב רוח אולי זה לא הגדרה מספיק מחייבת, יכול להיות זה משהו אחר, אני לא יודע בדיוק מה. אבל אתה יכול אולי לייצר את אותו דבר באיזושהי צורה אחרת לחלוטין. בכלל, בלי קשר, אולי אפילו בכלל דרך תמונה, לא דרך שיר, אני לא יודע. זה משהו שהקשר בינו לבין התווך שנושא אותו, הוא קשר לא דרכי, הוא מאוד לא ישיר בכל אופן, נקרא לזה כך. גם אם זה היה חד-חד ערכי, אולי זה חד-חד ערכי, אני מושג, יכול להיות שכל שיר באמת, לא יכול להיות שיהיו שני שירים שונים שיבטאו בדיוק את אותו דבר, יכול להיות. אבל עדיין, הקשר הוא קשר עקיף ולא קשר ישיר, גם אם הוא חד-חד ערכי. עכשיו, ובאמצע, בתווך, בין שני הכתבים האלה, יושבות כל התופעות הספרותיות שיריות האחרות, שבעצם כל כך בלבלו אותנו בהתחלה, כשניסינו להגדיר מה זה שיר. יש בלדות ואפוסים ושירים בלי מבנים ועם מבנים ועם משקלים ובלי משקלים ועם מנגינות ובלי מנגינות וכל מיני דברים, ואפשר לסדר אותם. שירה בתורה למשל, שירה בתורה, לפחות חלק מהשירים בתורה הם שירים, למשל שירת האזינו. שירת האזינו אני חושב שהיא לא שירה באמת, כי שירת האזינו היא מוסרת תוכן, זה כתוב מנריה בלבנה כמו שכותבים שירה בתורה, אבל בעצם בסך הכל היא מה זה לא שירה? היא נמצאת יותר קרוב לקוטב של הפרוזה מאשר שירות אחרות. זה לא פרוזה, אבל יותר קרוב, זה פחות, יותר רחוק מהשיר הטהור. כי זה בעצם שיר שבא בצורה של אריח על גבי לבנה, אבל הוא מעביר לך מידע, הוא מעביר לך מסר שטמון במשמעות המילים. המסר טמון במשמעות המילים. עכשיו, רוב השירים...
השורות הראשונות בוודאי שלו.
מה?
השורות הראשונות, יערוף כמטר לפני, עכשיו מה...
זה פתיח, נכון. הפתיח אולי באמת פחות, אתה צודק. אולי זה אפילו דוגמה טובה, כי באמת שאר השירים הם אפילו עוד פחות שירים. שירת הבאר. עלי באר, אינו לה, באר חפרו עשרים, קראו אני גדעם. אתה אומר, תודה לקדוש ברוך הוא על הבאר, וזה. זה נדמה לי שלא מסתיר מאחוריו שום דבר מעבר למשמעות של המילים. זה כתוב בצורה שירית וכו', אבל זה בסך הכל פרוזה בהגדרה הזאת. או שירת הים. שיר על השם כי גאוגה, אני אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא עזר לי ובקע את הים.
זה לא אותם מידע, זה דברים של רגש.
לא משנה, המידע הוא רגש, יכול להיות, מה זה קשור? אם אני מעביר רגש, זה עדיין, אני מעביר את המידע הזה, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא, מעביר לו את המסר שאני רוצה להעביר.
שיר מעביר מסר.
זה מה שאני אומר, שיר, א', אפילו בזה יש הרבה אנשים שיעלבו כשתגיד להם שהשיר שלהם מעביר מסר. אני עכשיו לפעמים מילה גסה, מסר או משמעות ליצירת אומנות. טוב, זה מופרז קצת, אני חושב. אבל המסר, מה שאני טענתי קודם, זה לא שאין מסר, אלא שהקשר בין המסר לבין המילים הוא קשר לא ישיר. זה יוצר מצב רוח, באיזשהו מובן. יכולת ליצור אותו אולי גם אחרת, אני לא יודע, אבל זה לא הפנס ולא השכונה. זה הנקודה. עכשיו, פה, בשירת הים, זה ממש זה. אני אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, שגאו גאה, שאוסוס ורבו רבה בים, תודה שהתבטא אותם ועזרת לי, הכל בסדר, זה מה שאמרתי שם. זה נשמע נורא מקטין, כי יש שם המון פטוס והמון, וזה גם כתוב, אריח על גבי לבנה, אבל בסך הכל שאתה מסתכל על זה, מעבר לסממנים החיצוניים, בהגדרה שאני נתתי כאן, זה לא שיר.
תהילים זה שיר?
מה?
תהילים זה שירה?
תהילים גם לא ממש, זה מזמורים. מזמורים אצלי זה אחד הדברים, אחת השנתות על הציר הזה בין שני הכתבים. אבל כן, יש מזמורים מסוימים בתהילים.
לא,
התחלת,
מה זאת שירה? עכשיו אתה אומר, רגע, מה זאת שירה? מה ששירת הים, מה שהשירות בתורה זה לא שירה. מה שהשירות בתהילים זה לא שירה.
כמו ששאלתי, מה זה הרמה? נכון? אז אמרתי שיש רצף של רמות של הרמתיות. אוקיי? אז כשאנחנו מדברים בשפה היומיומית, אני אומר, יש לי ערימת אבנים, יש לי ערימת, לא יודע מה, ספרים, מה שלא יהיה, אוקיי? אבל מה זה ערימה? אני לא נכנס פה להגדרה, אני אומר, יש פה מידה של ערימתיות, זה בעצם מה שאני מתכוון בשפת היומיום. אותו דבר כאן, זאת ההצעה שלי, אני מציע הצעה. אני אומר, יש מידה מסוימת של שיריות בדבר הזה, ברור שיש, גם בשירת הים, גם באזינו, גם בתהילים, וכל אחד יש מידה מסוימת של שיריות. אבל זה לא מספיק, אני רוצה להבין מה זאת שיריות. לפני שאני מדבר על מידה מסוימת של שיריות. אבל בשביל זה אני צריך לייצר הפשטה שהיא לא אף אחד מהשירים שאותם אנחנו מכירים. אבל זה בהגדרה ככה, זה מה שאני אומר, זאת לא טעונה. זה בהגדרה, זה בדיוק הבעיה. הקושי של התחום הזה הוא בדיוק בגלל זה שכשהוא מופיע בתהרתו, הוא לא מכן, אנחנו לא מכירים יצור שהוא באמת טהור, שיר טהור. וזה מה שמבלבל. ולכן אנשים אומרים, רגע, זה מורכב, אי אפשר להגדיר לכל. אני אומר, לא נכון, אפשר להגדיר את זה היטב. אל תסתכל על התופעות שאתה פוגש אותן כמבטאות את הדבר במלואו. תבין שיש בהם אספקט שירי מסוים. לאלה יש משקל, אבל התוכן בליטרלי. לאלה אין משקל בכלל. הם כתובים בצורה של שיר, כן, של נתן זך, לא של אלתרמן, או לא משנה, משהו אחר. יוסי, דיברנו בפעם שעברה עם יוסי גלובינסקי על זה. שירים מודרניים יותר. שירים מודרניים יותר, אז הם לא משקיעים מקפידים על משקלים וחרוזים וכל מיני דברים כאלה. במובן מסוים זה יותר קרוב לשיר הטהור מאשר השירה הקלאסית.
בעצם אומר שכמה שהקשר בין המילים לבין הרעיון שמאחורנית הוא יותר מורפל ויותר קשה,
יותר עקיף,
זה יותר שירי.
נכון, יותר עקיף. זאת אומרת שהמסר הוא לא פירוש המילים. זאת ההצעה, זאת ההגדרה שאני מציע. זאת
ההגדרה.
למה זה קשה מאוד, למה זה בדיוק, לכן אני עושה את הדוגמה הזאת או דוגמאות בכלל, כי דרך הדוגמאות אני יודע להעביר דברים. אם הייתי יכול לכתוב את זה בפרוזה לא הייתי מביא דוגמאות. זאת אומרת, אני מנסה להעביר, תראה, אתה עומד מול מורכבות כזאת, אתה צריך לטפל בה. לא יודע, אני מרגיש שאני צריך לטפל בה.
זה
סתם, זה כמו להגדיר, הרי מה זה מ-12 אבנים ומעלה. אני יכול להגדיר, וזה עקבי, ולא יהיה לי שום פרדוקס. אלא מה, אבל זה לא נכון. כי זה לא נכון, הרי מה זה גם 8 אבנים לפעמים וגם אבנים לפעמים, אני לא יודע, תלוי בהקשר, אין הגדרה, הגדרה 12 זה הגדרה פורמלית, היא לא פותרת לי באמת את הבעיה, הרי אני יכול... דיברתי על תורת הטיפים של ראסל, כן, שהוא הציע שפה שבה אסור לבטא את הבעיות, ובכך הוא פתר אותן. כן, זה השיטה של סטלין לפתור פרדוקסים. זאת אומרת, אתה מנסח שפה שבה אי אפשר לנסח, מגדיר שפה שבה אי אפשר לנסח את הפרדוקס. הכל בסדר, זה פתור. זאת אומרת, גם פה יכולתי, את פרדוקס הערימה, יכולתי לפתור מ-12 אבנים ומעלה, זה הערימה. הגדרה מצוינת, היא עומדת בכל מבחן לוגי, היא לא מכניסה אותי לשום פרדוקס. אחת והיחידה שלה זה שהיא לא נכונה. כי זו לא הגדרה של הרמה, זאת אומרת, אנחנו יודעים, בשפה כשאנחנו משתמשים במונח הרמה, זה לא זה. אבל מצד שני, אנחנו רואים, יש מגוון גדול של תופעות שאנחנו קוראים להם הרמה, וגם מופיעים במינונים שונים. זה נותן לי רמז לזה שהמושג הרמה בתהרתו מופיע במינונים שונים בערמות הקונקרטיות שאני פוגש. ואז אני אומר, את אותו דבר, כמובן זה יותר מורכב, אבל את אותו רעיון אני מנסה להעביר לתחום השירה.
אבל אתה עדיין מגדיר אותם כהרמה.
אז אני אומר, הרימה זה ביטוי בשפת היומיום. יש בהם מידה של הרימתיות. אני אומר, יש בהם מידה של הרימתיות. אז גם פה יש מידה של שיריות. נכון? זה מה שאני אומר. אבל מה זה שירה? לא מספיק להגיד שיש מידה של שיריות. מה זה שיריות? מידה של מה? אז אני צריך להגדיר את המושג שיריות בתארתו, לפני שאני נכנס לשאלה באיזה מידה זה מופיע בכל מקום. ובשביל להגדיר את המושג הזה, אני צריך לעשות איזושהי הפשטה שחורגת מהתופעות הקונקרטיות שאותן אנחנו פוגשים ומכירים, הבלדות והאפוסים והמזמורים והשירות במקרא וכל מיני דברים כאלה. ואני מציע, זאת הצעה, אני אומר עוד פעם, אין לי דרך להגן עליה חוץ מאשר אם אתם מרגישים כמוני. אני מנסה להעביר לכם את התחושה שלי לגבי העניין הזה, או שהצלחתי או שלא, יכול להיות שאני לא מסכים. מה? משל, יש בו מימד מסוים של שיר. מעצם זה שהוא לא ישיר. לא ישיר. מעצם זה שהוא לא, בדיוק, משל, אם אתה לא מתעלה, אם לא היו אומרים לך זה משל, היית חושב על סיפור על שואל. בסדר? פעמים שאומרים לך זה משל, זה כל הרעיון. לכן ספר, לכן שיר חייב להופיע בספר שירים. אם הוא לא מופיע בספר שירים, הוא לא שיר. אבל זה לא בגלל שמה שמופיע בספר שירים, זאת ההגדרה לשיר. זה הייאוש של גדעון אפרת עם מה שמונצב במוזיאון. אלא אתה חייב להסביר לאנשים באיזה קונטקסט, באיזה משקפיים לבוא כשאתה קורא את הדבר הזה. כי הוא צריך להבין, האם הפירוש הוא תמון בפירוש המילים, או שהפירוש הוא משהו, זאת אומרת, המשמעות היא משהו יותר מורכב או יותר עקיף. אז אתה צריך להסביר לו, תשמע, כתבתי פה שיר, כשאתה תקרא את זה, אז תקרא. תקרא את זה בצורה כזאת, אתה חייב לדעת, כדי לדעת באיזה מישור להתייחס. וכשאתה אומר, נגיד, בפרוזה אתה לא צריך להגיד כלום. לא צריך להגיד שזה פרוזה, כל שזה פרוזה. נכון? על משל, לפעמים אתה צריך להגיד שזה משל. למה?
זה משהו שיר באמת.
כי יש פה מימד של שיר. אבל שיר באמת, נכון.
שיר באמת זה משהו שכולם יגידו שזה שיר.
נכון. אז הוא כבר קרוב לקוטב של השיר הטהור. בדיוק. וכשלא, אז זה תלוי קונטקסט. נכון, יש דברים שהם לא צריכים להופיע בתוך ספר שירים כדי שנבין שמדובר בשיר. אבל יש דברים שכן. ואני חושב שזה בדיוק הנקודה.
אבל למה לא ללכת מה שנקרא מן הפרט אל הכלל? להגיד, אנחנו יודעים שעלים באר זה שיר. למרות שאין בעלים באר שום כוונה עמוקה. עכשיו, תורה אומרת, זה שיר, זה שירה. עכשיו, אז זה לא מסתדר לפי הכלל. נניח שאין...
אז אני אומר, תציע לי כלל אחר.
אוקיי, אז אני אתן כלל. נניח כלל אחר זה רצף מילים בעל מבנה מסוים. זה יכול להיות מבנה אריח על גבי לבין...
מה, איך שכותבים אותו?
כן.
אבל אתה שיר תלוי בכתיבה?
זה לא, כי... מה
מוזר.
למשל, משל, משל, זה פרוזה, זה רשום מילים, זה רשום
של מחשב, זה גם כן רצף מילים בעל מבנה מסוים, זה בטח לא שיר.
רגע.
להגדיר את הדבר כשיר דרך איך ש... הנה, הבאתי את הדוגמה הזאת בפעם הקודם, אתה זוכר? מה שהוא עשה להודעה שלי. איפה זה?
רגע, אבל צריך להיות איזשהו היגיון לוגי.
מה זה היגיון לוגי? אני לא יודע.
צריך להיות איזשהו... זה שמישהו סידר את זה...
נו.
רגע,
אז... מה זה היגיון הלוגי הזה שאתה מדבר עליו?
יש בזה...
הנה, זה
היגיון
מסוים. רגע,
נעריך על גבי לדניו. בחרוזים יש היגיון מסוים.
מה זה חלכי... מה זה... מה זאת אומרת היגיון? לא הבנתי את ההיגיון. יש בזה צורה, אני מסכים. כתבו את זה באיזו צורה לא פרוזאית רגילה. נכון? אבל אם אתה טוען שהכתיבה זה הקריטריון למה זה שיר, זה נשמע לי מוזר מאוד. הכתיבה זה אינדיקציה לזה שמדובר פה בשיר. כמו שאני אמרתי הפעם הקודמת, נדמה לי שצורת הכתיבה המיוחדת הזאת, זה במקום לכתוב את זה בספר שירים, כי התורה זה ספר אחד. כשהתורה רוצה לסמן לי פה, את זה תקרא בתור שיר, אז היא כותבת את זה כאריח על גבי לבנה. זה כמו להדפיס משהו בתוך ספר שירים.
כי אני הולך, כמו שנקרא, מהפרט אל הכלל. כלומר, אם אומרים לי שעלי באר זה שירה, אז קודם כל זה שירה. עכשיו, אני רואה, אין בזה שום דבר עמוק, אין בזה שום דבר, ובכל זאת התורה קוראת לזה, נניח שירה לצורך העניין. אז זה שירה, אז ההגדרה, נניח, מה שאתה מגדיר, נקרא לזה, זה שירה אורנית, זה שירה עמוקה, זה
שפה. מה משותף לשני הדברים האלה? אני בסופו של דבר חותר לתשתית הכי בסיסית. מה יהיה נכון לכל המופעים האלה שבהם אני מאבחן שיש מימד שירי? מה יהיה נכון לכולם? הרי זה מה שחשוב לי. אחרי זה כשאני אגיע לתורה, אז אני אומר, יש בזה מימד שירי בהגדרה שלי, אבל...
שיטתך, אבל עלי באר, מה זה? איך אתה משלך?
אז אני אומר.
לא, אבל אתה אומר שאין דבר.
לא שאין שום דבר. יש פה מימד שירי מסוים, כי זה באמת מבטא עובדה שהיה צריך לבחור את המילים, נכון? זה כבר לא אנציקלופדיה במובן ה... כי... כתבו את זה באיזושהי צורה שהיא לא סתם את המסר. אי אפשר היה לכתוב את זה, הייתה פה באר, תודה רבה הקדוש ברוך הוא, כן, היא פרסה אותנו, הכל בסדר. נכון? זאת אומרת, כתבו את זה באיזושהי צורה שיש משמעות, יש חשיבות לצורה שבחרו, למילים שבחרו. אז זה אומר שיש פה מימד שירי, אבל המימד השירי הזה הוא מוגבל. כי בסופו של דבר, אחרי שבחרתי את המילים האלה ולא אחרות, תכלס, כשאני רוצה להבין מה זה אומר, זה מה שכתוב שם. לא במעבר לזה. אז לכן אני אומר, זה תופעות מורכבות שאני חייב לעשות איזושהי קפיצה שאני לא יודע לנמק אותה. אני יכול לנסות להסביר את התחושות שלי, או איך, למה אני חושב שזאת הגדרה של שירה, ואיך זה מסביר את כל האינטואיציות שלנו על התופעות השונות, ואו שתסכימו איתי או שלא. זאת אומרת, אני לא יודע, זה בדיוק הבעיה של תחום כזה. מצד שני, אני חושב שבעייתיות מהסוג הזה, זה מה שאני אנסה לשכנע אתכם, שהבעייתיות מהסוג הזה לא צריכה להביא אותנו לייאוש, כמו שאלה שלא כתבו את הערך של אנציקלופדיה. שהתייאשו, כי זה נורא מורכב. ואני אומר, הנה, יש פה סיסטמה מסודרת, צורה סיסטמטית מסודרת, לטפל בבעיות מורכבות. עכשיו, יכול להיות שאתה תציע משהו אחר, ויכול להיות שתהיה לך תיאוריה שאני אשתכנע. אבל עד רבה, בוא נשמע. אם יש לך איזושהי הגדרה למושג, הגדרה כללית למושג שירה, שתסביר גם את כל הגוונים ואת כל המשמעויות ומה משותף להם, יכול להיות שאני טועה. עד רבה, זה באמת, זה לא משהו שאני, זה לא תצפית פיזיקלית פשוטה. אבל זה תצפית באידאות, תצפית, כן, בתופעות יותר מופשטות. ועדיין אני חושב שהתצפית נותנת פחות או יותר את הדבר הזה. נדמה לי.
הרב, לגט יש הגדרה.
מה?
לגט גם יש הגדרה. לגט.
נתינת גט, מה שדיברתי בפעם הקודמת.
אז גם יש הגדרה, הנה זה משהו
הרבה. שאלה מעניינת, אף פעם לא ניסיתי לנסח את ההגדרה, אבל בוא נגיד, יש הגדרה במובן הזה, במובן ה... מה שאמרתי זה שאחרי כל הדוגמאות שאנחנו מקבלים בגמרא, נוצרת אצלנו איזושהי תחושה של מה זאת נתינת גט נכונה. זאת ההגדרה. עכשיו, אם אני מצליח להכניס את התחושה הזאת לתוך מילים או לא, זאת שאלה עד כמה אני משורר מוכשר. אתה
לא להסביר את זה במילים?
לא, זה בדיוק הנקודה. לא, הגדרה כן, אבל לכן אני אומר, מה שההגדרה מבטאת.
את זה משנה.
לא, אז אני אומר, מה שההגדרה מבטאת, זה אותה תחושה. השאלה אם אני יודע לבטא את זה במילים, זה שאלה של כישרון. יש בני אדם שיודעים לנסח טוב יותר, אדם שלנסח פחות טוב. אני מניח שאולי משורר טוב, או לא יודע, או פילוסוף טוב, יוכל יותר בקלות לצקת את זה לתוך מילים, את התחושה הזאת. אבל הגמרא, נגיד בדוגמאות האלה, מדלגת על הצורך במילים, כי באמת היא הרגישה שהיא לא מצליחה לנסח את זה במילים. נותן לך הרבה דוגמאות ותלמד את זה, כן, מן הזה.
אז אתה אומר,
כמו machine learning כזה, אתה יודע, אתה לוקח דוגמאות, אתה לומד, אתה מתקן קצת את הנוירונים שלך עד שזה מסתדר ואתה מבין מה זה נתינת גט כשרה. אוקיי, יש דוגמה חביבה לצורת ההסתכלות שתרחיב אותנו, תיקח אותנו אל מעבר לשירה, כי אני חושב שזה גם מתחיל להתקרב לשאלה של מה זאת אומנות. מה שאמרתי כאן, שירה זה רק ענף אחד של האומנות, ונדמה לי שמה שתיארתי כאן בעצם נכון אולי לכל תחומי האומנות, לאומנות בכלל. אז יש, אולי הזכרתי פעם, אני לא זוכר כבר את המאמרים על מה זה קיץ', לא הזכרתי? יש, אני יושב בתי קפה תל אביבי בשם תומס קולקה, כך שמעתי פעם, חבר טוב שלי, שאם הכיר אותו, אני רק תומס קולקה. מישהו שוויצרי במקום, לא יודע בדיוק.
אמיתי כאילו, חשבתי שזה בדיחה.
לא, אמיתי לגמרי. קראתי מאמרים שלו, לא הכרתי אותו, אבל יש לי חבר שהכיר אותו. הוא היה באוניברסיטת תל אביב. והוא כתב כל מיני מאמרים על נושא הקיץ'. מה זה קיץ'? מה רע בקיץ'? בעצם זה היה אחד המאמרים שלו נקרא מה רע בקיץ'.
יש פעם ויקיפדיה
על קיץ'. אוקיי, צריך להסתכל שם. בטח יש גם הפניות למאמרים שלו. בכל אופן, אתה אומר את העבודה הזאת כן עשו, בניגוד לשירה. בכל אופן, אז מה רע בקיץ'? אז הוא מנסה לפתח שם קריטריונים למה זאת אומנות טובה, או נגיד בתמונה, או לא דווקא, קיץ' זה לא רק בתמונות, אבל נגיד תמונה של ילד דומע לאור השקיעה, בסדר? בחוף הים. וזה יכולה להיות תמונה באיכות, זאת אומרת, ביכולת טכנית מעולה. זה לא יכולת טכנית גרועה. וזה גם מעורר בכלל איזושהי התרגשות, מה שאתה מצפה מיצירת אומנות לעשות. אז מה הבעיה? זאת אומרת, הוא, אני לא זוכר כבר, הוא נותן שם רשימה של קריטריונים למה נקרא אומנות, וזה עומד בכולם. אז מה בעצם רע בקיץ'?
אולי זה אומנות, אולי זה אומנות רע.
למה? זה עושה את הכל בצורה הכי טובה, זה עושה לך התרגשויות חזקות. יש איזה יכולות טכניות מעולות, נגיד, ביצירות קיץ'יות מסוימות. יש יכולות טכניות מעולות של הצייר. ועדיין התחושה היא שיש פה משהו, אומנות גרועה, נחותה, באיזשהו מובן. השאלה למה, באיזה, מה המשמעות?
ההגדרה בוויקיפדיה לקיץ'
מושג שאינו מוגדר. אוקיי. עכשיו גם הם לא עשו את העבודה. אז את הערך הזה על שירה גם אני יכול לכתוב. זה מושג שלא מוגדר.
רגע, מה זה הגדרה? זה הפתיח, זה לא כל הערך.
טוב, בכל אופן...
בסדר, ויקיפדיה אומרים רק ללקט את מה שקיים, לא לתת הגדרות משלהם.
יש עריכות. בכל אופן, כן, הבן שלי, אני רגיש לויקיפדיה, הבן שלי הוא מן ה...
לא, לפי הכללים יש כאילו, יש עקרונות לזה, כלומר שאתה לא לעשות מחקר מקורי.
נחמי כותב הרבה בוויקיפדיה.
אפילו שהייתה כתבה על ויקיפדיה בארץ, אז צילמו את המרכזים, אז אולי אחד מהם. טוב, בכל אופן, אז הוא אפילו הגיע לנוסחאות שם, זה מה שכך הגעתי למאמר הזה. אני מדלזף בכתב עת פילוסופי, פתאום אני מוצא נוסחאות, אור הוא עיניי. איזה יופי, אני תמיד אוהב את המאמרים פילוסופיים עם נוסחאות. אז הוא עשה נוסחה לערך אומנותי של יצירה. הסכום של ההתרגשות שהיא מעוררת, היכולת הטכנית, הוא נתן לזה משתנים, וסיגמה זה, חלקי, לא יודע בדיוק, הוא עשה שם איזשהו ביטוי מתמטי, שמגדיר, לא עשה עם זה הרבה כמובן, זה רק אילוסטרציה. אז מתאכזבים, תמיד מתאכזבים בסוף, הפילוסופים לא באמת עושים מתמטיקה. אבל אז הוא הציע איזושהי נוסחה, והוא אומר שהקיץ' עומד ביתר. ערך אומנותי מצוין, לפי הגדרות המקובלות, הוא אסף הגדרות, לא משלו, הוא ניקח את הגדרות המקובלות, הכל בסדר. אז מה רע בזה? יש לו סדרת מאמרים, זה יפה, אני כל כך נהנית לי לקרוא, באמת מאמרים יפהפיים, ממליץ לכם לקרוא. בטח יש את זה באינטרנט, אני לא יודע איפה, אני קראתי את זה בעיון. אחד המאמרים לפחות הופיע בעיון, אבל יש לו כמה. אז הוא בעצם רוצה לטעון את הטענה הבאה. הוא אומר שמה שמעורר את ההתרגשות בתמונה של קיץ' זאת הסיטואציה, לא התמונה.
שבתמונה או
הסיטואציה
שאתה נמצא?
לא, הסיטואציה בתמונה. זה בעצם צילום, זה לא ציור. לא משנה אם לא, גם אם הסיטואציה לא הייתה והצייר בדה אותה, אבל מה שמעורר בך, זאת אומרת, הנקודה היא מה הערך המוסף של הצייר. אם היית רואה ילד כזה בוכה לאור השכינה, לאור השכינה, לאור השקיעה, אז היית מתרגש באותה מידה. אין ערך מוסף לצייר. הצייר לא הוסיף שום דבר. הוא העביר עליך, העביר אליך תמונה, תמונה כבר סיטואציה שמורד בך התרגשות. זה הכל. וזה לא ערך אומנותי. ערך אומנותי זה ההתרגשות שלך צריכה לבוא ממה שהצייר שיקר בעניין, לא מהסיטואציה שהוא צייר. זאת אומרת, הערך האומנותי זה הערך המוסף שהצייר הכניס לתוך העניין, ואם זה מעורר בך איזושהי התרגשות, אז יש לך התרגשות אומנותית. אוקיי? אז היצירת האומנות עשתה לך את זה, ולא מה שהיצירה מעבירה אליך. כי במציאות יכול להיות כל מיני דברים, וזה מעורר שאלות מאוד מעניינות על למה צילום זאת אומנות. זה מאוד מעניין, כי צילום לכאורה מעביר לסיטואציה. אבל עדיין, גם בצילום, יש ספר של אורלן ברט על צילום. זה גם כן שם, הוא קצת נוגע בזה, למרות שמיני דברים אחרים. יש, אז הוא, אז בצילום לכאורה הוא מעביר לך ישר את הסיטואציה. אז מה, אז למה זה אומנות? אבל העובדה היא שאני לא תופס סיטואציה שאלכס ליבק תופס.
או, יש שם משחקי, או בצל.
כן, אבל עדיין, המשחקים האלה, המציאות עשתה אותם.
לא לגמרי.
זה כשהוא הכניס הצלם.
אבל המציאות עשתה את זה, הוא תפס, הוא לחד את זה.
גם הצייר הזה, המציאות, אתה יכול לומר, זה המכחול עשה את זה. כלומר,
לא המכחול. לא מדבר על המצלמה. אבל זה היה שם לפני המצלמה, גם בלי המצלמה.
לא, לא תמיד לפעמים. צילום לא נראה לך בדיוק כאילו היית עומד.
אז טוב, אז זה אפקטים של המצלמה עצמה. אבל אני לא חושב שזאת ההגדרה של האומנות של הצילום. לא הנקודה. באומנות של הצילום אני חושב שהנקודה היא בדיוק. זאת אומרת, אתה תופס את אותה סיטואציה שכל אחד אחר היה עובר ליד. כמו שאני הייתי כמה צילומים כאלה, ובאמת הם כל כך יפים, כי הם לגמרי פרוזאים. זאת אומרת, זו סיטואציה שאני בטוח שעברתי לידה 100,000 פעמים. ועד שלא ראיתי את זה בתוך ספר צילום, שזה לא בכדי מזכיר את ספר השירה, עד שלא ראיתי את זה בתוך ספר צילום, לא הבנתי את היופי של העניין. יש צילום של אלכס ליבה כן עם העבודה העברית, זה על כריכת הספר שלו, זה מופיע. בהרצליה שם, הרצל מופיע, אתם מכירים, בצומת הזאת בדרך חיפה. בדיוק, עם הפועלים הערבים שמשפצים את השלט הזה על עבודה עברית, שהרצל מופיע שם למעלה, ופועלים... עכשיו, אני הייתי אומר על יד זה, לא הייתי רואה את זה בכלל. ברור, פועלים ערבים, מי עובד פה במדינה? זה רק פועלים ערבים, נכון? אז בסדר, זה משפצים גם את השלט, אני לא הולך לשפץ סרטים, נכון? מישהו צריך לעשות את זה. אבל לא שם, אתה לא היית שם לב. עכשיו, מה זה? נכון שזה היה קיים שם גם לפני ליבק. זה, הוא לא הציב את הפועלים שם. הם היו שם. אבל הוא לחד משהו שהוא מעבר לסיטואציה כשלעצמה. ברור, זה שיש פועלים, היית מנתן פועלים וקוראים לו אחמד, והוא מכפר זה, והוא משפץ את השלט הזה שנמצא בהרצליה, והרצל מופיע שם, וכתוב שם עבודה עברית. כשהיית מתאר את זה בשפה של פרוזה, זה לא אומר כלום. אתה מבין שהמסר פה הוא לא בפרטים שמופיעים בתמונה. אתם רואים שזה בדיוק כמו השירה. זה בדיוק אותו דבר. זאת השאלה, האם היצירת האומנות לא אמורה להעביר לך, אם אני מדבר על מילים, נגיד בשירה. אז המילים, בפרוזה המילים, המשמעות של הקטע זה משמעות המילים. זאת אומרת, אתה תתרגם את המילים, אתה תצבור אותם למשפטים, וזאת המשמעות. בצילום או בתמונה לא אומנותיים, אז המשמעות היא כשאני מצלם את המשפחה, את הילדים. זה לא צילום אומנותי. למה? כי אני בסך הכל רוצה לזכור איך הילדים נראו בגיל שנתיים. בסדר, אז אני לוקח את המידע ומנציח אותו, זה הכל. זה בדיוק לא צילום אומנותי. כי בסך הכל אני רק, אני לא תפסתי שם שום דבר אחר שמישהו אחר לא היה תופס. חוץ מהיופי העילאי של הילדים שלי שאף אחד אחר לא תופס, חוץ ממני. אבל בעצם לא תפסתי שום דבר שמישהו אחר לא היה תופס, זה לא, אין פה שום אומנות. האומנות זה משהו שאתה מוסיף משהו שאדם רגיל לא היה רואה, שזה תלוי קונטקסט. ברגע שזה תלוי קונטקסט, אז אתה כבר רואה שיש פה משהו שירי, אומנותי. זאת אומרת, משהו שהוא סתם הדבר עצמו. אלא הוא תלוי קונטקסט. כמו שאמרתי על שיר, על שירה, שאתה צריך לדעת שזה שיר בשביל לדעת לקרוא אותו במשקפיים הנכונות. זאת אומרת, יש פה משהו שהקיץ הוא דוגמה נורא יפה, כי תמיד הדוגמאות האלה הרי תמיד ההתאפלות לדוגמאות פתולוגיות, זה תמיד בגלל שזה מאיר באור הרבה יותר בהיר את הדוגמאות הרגילות. וכשאתה רוצה להגדיר מה זאת אומנות, קשה להגדיר. תסתכל על מה זה לא אומנות, ודרך זה תנסה להבין מה זאת אומנות. אז הנה, קיץ' זו דוגמה טובה, כי על פניו, למה היא טובה? לא, יש הרבה דברים שהם לא אומנות. אבל יש דבר שהוא לא אומנות, אבל על פניו הוא עומד בכל הקריטריונים. אתם זוכרים את הדוגמה שנתתי על האינטליגנציה, כן? מרדונה עומד בכל הקריטריונים, נכון? יש לנו, זיקקנו את הקריטריונים, הוא עומד בכל הקריטריונים. נו, אז למה הוא לא גאון כמו איינשטיין? יש פה משהו אמנותי, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא תלוי קונטקסט, למרות שכל הקריטריונים לכאורה מתמלאים, אבל עדיין יש פה משהו שהוא תלוי קונטקסט, תלוי הקשר, תלוי פרשנות, המשמעות היא לא סתם העובדות הפשוטות, יש פה משהו שהוא, נכון, סרט אמנותי זה לא סרט שמעביר לי את המידע, סרט דוקומנטרי זה לא כתבת טלוויזיה, אפילו סרט דוקומנטרי שהוא גם אמנות, זה לא כתבת טלוויזיה, כתבת טלוויזיה וסרט דוקומנטרי זה שני דברים שונים, סרט דוקומנטרי מעביר לך משהו שהיה, אבל זה צילום אומנותי, זה לא צילום משפחתי. בסדר? הוא צריך להבין איך להציג את זה ואיך לתפוס זוויות שאנחנו לא היינו רואים בסיטואציה הזאת. אם אתה לא אומן, אתה לא רואה.
מה, שמה
הוא?
שהוא גלי צהל. שהוא יום אביבי היום
והרווחנו
יום שמש.
פרוזה, אבל למה פרוזה?
לא פרוזה.
למה?
כי הרווחנו איזה יום אביבי היום, יום נפלא. ואצל החקלאי זה יום על הפנים. זה גם תיאור.
ברור, תיאור, לכן אני אומר, תיאור
זה פרוזה. אבל זה לא תיאור פרוזאי.
למה?
כי אם היו אומרים, היום 25, לא יודע.
בסדר, אני אומר, זה קרוב לפרוזה.
זה פרוזה.
אז יש בין מימד מסוים של שירה, אבל הוא עדיין קרוב לקוטב של הפרוזה. דיברנו פה, שאנחנו לא מדברים באחד או אפס. אנחנו מדברים על הרצף.
זה ככה, זה הפרוזה. זה לגמרי פרוזה.
אפילו פרוזה זה לא, זה סתם שירה.
שאומרים שזה יום נפלא ואביבי, אז...
זה הפך להיות מין אייטם כזה, לא יודע מה קרה שם, מה התחזיות המזג האוויר האלה, לא ברור לי, כולם נרדמים שם ועושים מזה משקיעים בזה כספים,
למה כולם נרדמים? כי זה דבר פרקטי.
כן, דבר פרקטי, אז בסדר, תן את המידע ותעזוב אותי
בכל ערוץ שיש אחד במשרד אליה,
מה?
בכל ערוץ טלוויזיה יש אחד במשרד אליה.
כן, זהו, ראיתי, אני רואה לך במובת החדשות,
מישהו שהוא עוסק בלחקור את הנושא.
בכל זאת טלוויזיה, אומנות, אינפורמציה.
לא, אולי הוא
פעם זה היה
רק שפיים.
הוא
בודק
את הנתונים, כאילו עושה
הערכות
של מה...
אז אתם רואים שהלוגיקה הזאת של מעבר בין פרוזה לשירה, זאת אותה לוגיקה כמו מעבר בין משהו ליצירה. במובן בין יצירת אומנות. בכלל, שירה זה רק דוגמה, אבל אני חושב שזו תגלית לאומנות. זה לא דווקא שירה, שירה היא רק דוגמה. וגם פה יהיו רמות שונות של אומנות. נכון? סרט, כתבת טלוויזיה, אבל שהיא נעשית עם איזו רגישות אומנותית קצת, זה יכול לקרות. אז היא כבר יותר קרובה לסרט דוקומנטרי, זאת אומרת, יש כבר מימד אמנותי. אז לכן אני אומר, גם פה מדובר בשתי הפשטות, שביניהם יש המון רצף שלם של רמות. ואני חושב שבסך הכל, זה מסביר לא רע, לא יודע, לי, זה מסביר לא רע את האינטואיציה שיש לי על דברים של כן אמנות ולא אמנות, לא מומחה גדול, אבל מסביר לא רע את האינטואיציות האלה, ואני חושב שזה דרך טיפול יעילה, נדמה לי, לטפל בסוג כזה של... של תחומים מורכבים.
לאומנות גם אין הגדרה?
מה? מה זה אין הגדרה? אתה מתכוון באנציקלופדיה?
חשמל אין הגדרה.
לא נראה לי שתמצא שם הגדרה.
ערך הוא הגדרה.
ערך יהיה. אני מאמין ש... עוד פעם, אומרת שירה חשבתי שיהיה. תבדוק, אני לא יודע כבר כלום. תבדוק.
לחשמל יש הגדרה.
בשירה חשבתי שיש.
לחשמל יש הגדרה?
מה זה חשמל? זה באמת לא מושג מוגדר. מה זה חשמל? שדה חשמלי? מעגל חשמל? מה זה חשמל? חשמל הכוונה משהו שמשתמש בחוקי מקסוול ושדות חשמליים.
אז יש כן הגדרה, אתה
מבין.
אה, אוקיי, יש הגדרה.
מה זה חשמל?
עכשיו
הוא לא יודע. לא, אני אומר, כל דבר קורש השקעה. אני ישבתי על זה לא מעט שעות, על העסק הזה, ואני פיתחתי פה איזושהי תיאוריה די מורכבת. כי באמת, על כל מושג כזה להשקיע את השעות האלה, לא עשיתי את זה. אבל אני אומר שזה, אני מנסה להדגים למה לא צריך להתייאש מול תופעות מורכבות, ולמה לא נכון להגיע עכשיו למסקנה הפוסט-מודרנית שאומרת, טוב, זה מורכב ואין הגדרה וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מין כזה...
למה יש
עניין
לעשות
את זה? זה תמיד על קידושי אישה. זה שאני חושב שחשוב לי אינטלקטואלית להבין את הדברים שאני מדבר עליהם.
חוץ מהאתגר.
זה הכל.
עכשיו
תראו, למשל את האומנות של דושן, כן, את האסלה של דושן, שהפך ליצירת אומנות כי זה נמצא במוזיאון. אז גדעון אופרת יגיד שזה אומנות כי זה נמצא במוזיאון. ואני אומר, זה שזה נמצא במוזיאון זה אינדיקציה לזה שיש פה אומנות. למה? אני לא יודע, אני לא מבין בזה, לי זה לא אומר כלום. אבל אם אני מאמין לאותם אנשים שמבחינתם זה כנראה אומר להם משהו, אני לא בטוח שאני מאמין להם, אבל אולי, אז אני מפרש את זה באופן הזה. אני אומר להפך, זאת האומנות בתארתה. כשאתה עושה אומנות קונקרטית, ריאליסטית יותר, או משהו שמעביר את המסר בצורה יותר ליטרלית, אז בעצם התרחקת מהאומנות. כי אתה מתקרב יותר למושג המופשט של האומנות, התאורה, כמו השירה התאורה, אתה צריך להגיע לדברים שההדיות מסתכל עליהם, הוא אומר, תשמע, אל תספר לי, זה בדיחה. זה כמו להגיד שתקיעת שופר, התקיעה פשוטה, כן? זה האומנות בתארתה. שאני אומר לכם, זה הדבר הכי בנאלי והכי פשוט והכי סתם. אבל לא, יש, במובן מסוים זה באמת הדבר שהוא הכי קרוב להפשטה הזאת שרשי, הבאתי את הרשי הזה, נכון? שהוא אומר במלאכים שם עם אליהו, ששמעתי יש קול יוצא מן הדממה, לא ברעש השם, לא ברוח השם, לא באש השם, מה שהפסוקים שם אומרים. אז רשי כותב, שמעתי יש קול, ואחרי הרעש קול דממה דקה. ושם הקדוש ברוך הוא מופיע, לא ברעש, לא באש, לא... אז רשי אומר, שמעתי יש קול יוצא מן הדממה. אתה מאזין טוב לדממה, גם היא משמיעה איזשהו קול. הוא מתכוון למה, כמובן, לא לקול אודיו, אלא לאיזושהי הפשטה שאתה לא צריך את התווך של הקול כדי לקלוט אותה. כשאתה עומד מול דממה, לפעמים אתה יותר טוב לתפוס את הדבר המופשט משהו כשמנסים לעשות לו איזושהי קונקרטיזציה, להעביר לך את זה. כמובן שהצד השני של המטבע זה קישון, כן, שעם כל ה... של ספר נהדר על אומנות, אני חושב שהזכרתי אותו, ספר, אני לא זוכר איך קוראים לו, אפילו פיגנשטיין יש את זה, שם ראיתי את זה, ספר נהדר על אומנות שיצא אחרי מותו כבר. מה?
לפני מותו, בגרמניה.
כן? לא יודע, פה זה יצא ממש לפני לא הרבה שנים, אחרי מותו כבר זה יצא, אבל יכול להיות שזה תרגום, אני לא יודע בדיוק. ששם הוא עושה צחוק מכל הדושנים וכל החבר'ה מדושני העונג. האלה, שהוא אומר זה הכל בדיחות. עכשיו, אני לא יודע על ההגיע.
כן, הם כל כך מדושני עונג, יש הרבה כל כך...
מדושן, יש שם מדושני, כמובן, משחק...
לא, אני אומר, יש כל כך הרבה, לא נראה לי התחום הזה עשיר בכסף.
לא, לא עשיר בכסף, הם נורא מדושנים מעצמם. אומנים, אף אחד לא מבין אותם, אז זה סימן שהם אומנים גדולים, כי אף אחד לא מבין אותם. ויכול להיות שאף אחד לא מבין אותם כי אין את מה להבין. זה גם אופציה. וזאת האופציה של קישון מציע. עכשיו, האמת, אני לא...
אבל אתה אומר שזה הגדרה שירתית אחרי...
נכון. ואני, אחרי שעשיתי לעצמי את המהלך הזה, הנה דוגמה למה נפקא מינה של הניסיון להגדיר. אני אומר עוד פעם, אני לא יודע. יש לי סקפטיות מאוד גדולה ביחס ל...
מסתכל על שיר, ואין לך מושג מה הוא...
נכון. אז המוצא הכי פשוט זה לזלזל בו. המוצא הפשוט השני זה להגיד, הכל זה שירה, זה להיות פוסט-מודרני. ואני אומר, יכול להיות שיש משהו שהוא פחות פשוט, אבל הוא יותר אמיתי. זאת אומרת, כי אין לי את הרגישות, אני לא נמצא בתוך הקונטקסט, אני לא יודע מה זה בדיוק אומר, אבל זה אני. ואם מישהו נמצא בתוך ה...
לפעמים אתה לא מבין מה זה אומר.
בסדר, אבל...
כן, בסדר.
אבל גם ציור שכולו צבע אחד אחיד, לבן,
כן, גם שם, אותו דבר, אז גם אני מלגלג על זה ולגלגתי על זה, ועדיין אני אומר לעצמי תמיד בצד, יכול להיות שזה נכון הלגלוג וזה סתם חרטה, אבל יכול להיות שזה פשוט אני נמצא מחוץ לקונטקסט, ואני לא בדיוק מבין מה הדבר הזה אומר. אבל הדבר הזה אומר משהו שהוא לא ליטרלי מול... את זה גם אני יודע לעשות. ברור, גם אסלות כל אחד יודע לבנות. אבל זה לא יצירת האומנות בעמדת האסלה. היצירת האומנות זה מה שהאומן עושה דרך האסלה, לא האסלה עצמה. וזה בדיוק הנקודה שאומרת ההגדרה הזאת. שזה שאתה יודע לעשות אסלות לא אומר שאתה אומן. אבא שלי אמר פעם, לא יודע למה, מה הוא רוצה מאילנית. אילנית דווקא שרה בסדר. אבל אבא שלי הוא זלזל נורא באילנית. אז הוא אמר ש... טוב, אילנית היא גאון. בגלל שחווה אלברשטיין שתעשה כסף מהשירה שלה, זה לא חוכמה, זה גם אני הייתי יודע לעשות. יש לה קול נהדר. אבל אילנית, שמשלמים לה בשביל שהיא תשיר, היא צריכה להיות גאון. זאת אומרת, לעשות כסף מהדבר הזה. אז אני אומר, גם במובן הזה זה אותו דבר. זאת אומרת, לעשות אומנות מאסלות, זה צריך להיות גאון, אתה מבין? לעשות אומנות מיכולת אומנותית רצינית, זה לא חוכמה, זה גם אני יודע לעשות. אילו הייתה לי יכולת אומנותית.
סנט
אקזופרי
בספר שלו.
כן. אז גם, זה קצת דומה. זה כבשה כאילו נורא פשוטה. זה מין משהו. אבל זה עושה לך משהו שאני חושב שהוא לא סתם לי... זה כמובן תלוי קונטקסט. אבל זה עושה לך משהו שהוא לא... כשאתה רואה סתם כבשה, זה לא עושה לך את זה. הציור הילדותי הזה של, כן, של הכבשה שם. העץ הבאובה וכל הדברים האלה. את, יש משהו... מה?
נמצא
קופסה
סגורה.
כן, זה והנחש שאכל פיל, כן, שרואים את הריבוע הזה בתוך הנחש. בסדר, אבל זה בדיוק הנקודה. זה שירה צרופה. כי רמת הציור בסדר, זה יש ילדים שיודעים, אני אפילו יותר לא יכול לצייר כמובן, אבל יש ילדים שיודעים לצייר כאלה דברים, זה לא נורא. אבל ההקשר, זה נורא יפה, זאת אומרת, מה שזה עושה, זה נהדר. באמת, אני חושב שזה בדיוק הנקודה, ולכן אני סיפרתי לכם פעם, אני חושב ש... שהייתי באיזה כנס של רבנים ומשפטנים, אני חושב שהזכרתי את זה לפני כמה זמן, במכון הישראלי לדמוקרטיה. וישב שם אנגלרד, שהוא היה שופט עליון. הוא היה דתי דווקא, זה בסדר, יחסית ידידותי לסביבה היה. והחבר'ה תקפו שם, מה זה בית המשפט העליון עושה מה שהוא רוצה, ושתם כל אידיאולוגיות ואג'נדות וכדומה. והוא התעקש, הוא היה האחרון הפוזיטיביסטים באנגלרד, והדינוזאור האחרון שעוד מאמין בזה. והוא התעקש, מה פתאום, זה הכל עבודה מקצועית, אין פה שום קשר לאג'נדה. מתמטיקה הכל. מה זאת אומרת, הרי בכל תיק טעון אתה רואה שהשופט הדתי אומר כך, והשופט החילוני אומר כך. אתה לא יכול להתעלם מהקשר שיש לתפיסות העולם של האנשים לבין הפסיקה שלהם.
כן, זה דווקא לא מהדברים כאילו שמתפרסמים בתקשורת, זה לא כנראה ככה.
לא שומעים. זה הרבה פעמים זה ככה.
ומהפסיקות שאכפו חוקים דתיים היו שולחים.
עזוב את הדוגמאות, יש קורלציה לא
אחת. קורלציה לא אחת, אבל היא קשורת
כבר לך. יש קורלציה מעבר לאחראי.
גם יעלון נמצאים בשמאל הקיצוני חברים קילומטר שמאל המוריד.
בסדר, אבל אם כולם חילונים ושמאלנים, אז אתה לא יכול לעשות קורלציה בין השופטים.
לא, לא, יש שם שופטים דתיים, באמת נמצאים בדעת מיעוט.
צדמונד
לוי מפרסם דוח על ההתנחלויות. אני מניח שהחברים שלו בבית המשפט העליון, אם היו חבר, זה לא, הוא לא עשה את זה כשופט עליון, לא משנה. כן, לכן אני אומר, לא משנה, אבל הם לא היו כותבים דוח כזה. בסדר, ברור שיש תפיסת העולם נותנת שם חלק. עכשיו, אבל אני באיזשהו שלב, אחרי שהוויכוח ככה התלהט וזה, אני בשלב נפל לי הסימון ואני האמנתי לאנגלרד. האמנתי לאנגלרד. ולמה? כי פתאום נזכרתי, וככה אמרתי לחבר'ה שמה, פתאום חשבתי על זה, ניסיתי לצאת מחוץ לעצמי. להסתכל על עצמי מבחוץ. אמרתי, תראו, הרי עליכם אותו דבר. אתם הרבנים הרי עושים מה שאתם רוצים. כשאתם רוצים להתיר, אתם מתירים, כשאתם רוצים לאסור, אתם עושים מה שאתם רוצים, הערמות, אפרופו. אתם באמת עושים מה שאתם רוצים, זה הכל אג'נדות. רב ציוני דתי, אז אתה יודע מה הוא יגיד על כל מיני סוגיות, רב חרדי, אתה יודע מה הוא יגיד, אז גם אתם אותו דבר. עכשיו, כמי שאת העולם הזה מכיר יותר מאשר את עולם השיפוט, אני, זאת אומרת, זה לא ככה. אני אומר לכם שזה לא ככה. לא שאין קורלציה, זה ברור שיש קורלציה, אני ספק. אבל יש שיח מסוים שאתה מבין, יש נימוקים נכונים, יש נימוקים לא נכונים, יש גבולות גזרה שאתה לא חוצה אותם. יש מקום לשיח גם בין רבנים מזרמים שונים. מי שמכיר את הדברים מבפנים, וכשמתנהל שיח רציני, הוא מתנהל. זה שיח שמתנהל, ולא תמיד אחד משכנע את השני, אבל יש דיסקורס. זאת אומרת, זה מתנהל בתוך מערכת, יש שם נכון ולא נכון. זה לא אנרכיה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, כמו שזה נראה מבחוץ. עכשיו, כשאני מסתכל על זה מבחוץ, כמו עם דושן, שם אני מבחוץ, אז אני אומר, טוב, אלה חרטטנים. כך בדיוק אומרים עליי ועל החברים שלי, מי שמסתכל מבחוץ. ואני, כמי שמכיר את זה מבפנים, לא מסכים. זה לא נכון. יש הרבה תלות, כמובן, באג'נדות, וזה ברור, אני לא נאיבי. אבל אני אומר לך, יש שיח הלכתי, ויש נימוקים, ויש דרך איך לעלות נימוקים, וזה כן אוניברסלי.
אתה יכול לראות כל הדרך למשקל בין שתי אלטרנטיבות, וההחלטה מי האלטרנטיבה.
כן, אני אומר, זה ביטוי לזה, ופוסקים רציניים, זה מופיע אצלם עוד יותר, שאתה, אני בעיניי, אגב, למשל, סתם זה במאמר מוסגר, אצל הרב אבינר, לדוגמה, אני מאוד אוהב אותו. לא מייקאפ אופתי בכלל, בכיוון ההלכתי שלו, בכיוון הציוני, בכל הכיוונים. אני נורא אוהב אותו, כי אתה לא יכול לדעת הרבה פעמים מה הוא יגיד. יש לו הפתעות, יש לו המון הפתעות. אני לא יודע, אני פגשתי, לא מספיק מכיר את כל כתביו, ואני לא קורא את הדברים האלה, אבל ראיתי די הרבה הפתעות שמאוד הפתיעו אותי שהם באו ממנו, ומיד אהבתי אותו. וכמו הרב אליעזר מלמד, למשל, ממש לא מייקאפ אופתי. בסדר? אני יודע שהאיש אומר באמת דברים מה שהוא חושב, בצורה שיטתית, מסודרת.
הוא חושב.
נכון. ואתה תמצא
אצלו...
ואתה תמצא אצלו הפתעות. אתה תמצא אצלו הפתעות שאתה לא תצפה שהוא יגיד. וזה אומר ש...
הייתי מצפה שאני כשזה דווקא יהיה צפוי, לא? לכאורה הייתי מצפה שמישהו שיטתי יותר יהיה צפוי יותר, לא? כלומר... אם אתה
עקבי, אז צפוי יותר, כן, אבל כשאתה מצפה מבן אדם להיות שיטתי עם הנחות היסוד שלו, זה ציפייה מסוג אחד. כשאתה מצפה מבן אדם להגיד משהו שמתאים לסטיגמה שיש לך עליו, זו ציפייה מסוג אחר. כוונתי לאי התאמה לציפיות מהסוג השני, לא מהסוג הראשון. אז אמרתם, אז בעצם זה כל השאלה, זה אם אתה מבפנים או מבחוץ. ולכן אני הבנתי מה שהוא התכוון להגיד, אנגלארד.
בעצם הוא בא
לאחור
בחוץ, זה לא...
אנחנו בחוץ.
אני מסוגל לקרוא את הטקסטים שהוא
מסוגל לתת. לא, גם אתה מסוגל לקרוא את הטקסטים ההלכתיים.
לא, יש אנשים שלא מסוגלים,
לא, בסדר, יש אנשים שלא מסוגלים, אבל עדיין אתה בחוץ. אתה בחוץ כי יש נורמות מסוימות, אתה בטח תוכל להגיד, יש איזושהי צורות חשיבה, אתה יודע מתי משהו נכון, מתי הוא לא נכון, והאידיוט יודע, יכול להכיר את החוק, הוא יכול לקרוא את כל הנימוקים, הכל בסדר. וזה לא בגלל שהוא חכם יותר, אלא בגלל שהוא נמצא בתחום, והוא מכיר את איך מדברים, ומה הנימוקים, ולמה יש משקל, ולמה אין משקל, ויש לו הרבה פעמים אינטואיציות, שאולי הוא לא יודע אותן, אבל הוא מבין מה נכון לעשות ומה לא, כי הוא כבר בתוך העסק הזה, ואתה מבחוץ, אז אתה מבחוץ, אתה מנתח את זה בצורה מתמטית כזאת, ואתה יכול להיות נורא מוכשר, זה לא קשור, אבל אתה מבחוץ, אתה לא מבין את הריח של הדברים, מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, ואני מאמין שיש שם משהו כזה שאני לא מבין אותו עד הסוף, ואני בעולם המשפטי אני קצת מכיר, אני לא משפטן, אבל אני כן קצת מכיר, יש אנשים שעוד פחות מכירים, ואני יודע, יש להם יותר ביקורת על מערכת המשפט מאשר לי יש. ואני תולה את זה בזה שהם יותר בחוץ ממני. ולכן גם חלק מהביקורת שיש לי על מערכת המשפט, אני תולה את זה בזה שגם אני בחוץ קצת.
יש גם אנשים בפנים בביקורת.
לא, ברור, אני לא אמרתי שאין מקום לביקורת. רק אמרתי שחלק מהביקורת נובע מזה שאני בחוץ. זה לא אומר שהם שרפי מעלה, אני רחוק מלחשב שהם שרפי מעלה. ברור שכן. ואני גם לא חוסך את הביקורת שלי, כי כשיש לי ביקורת אני אומר אותה. אבל יחד עם זה אני גם זוכר שאני מבחוץ, ולפעמים אני לא תופס את הניואנסים. לא תופס את הניואנסים.
וגם הם מבחוץ לגבי נושאים שדנים בהם הרבה פעמים, זה לא מפריע להם, לא תופסים את הדברים.
הם השופטים, זה הסמכות שלהם. פה זה ביקורת מסוג אחר. הוא צריך להחליט, מה לעשות? זה הסמכות שלו. מי יחליט?
סמכותו להתערב למה?
אני אומר, נגיד, בהנחה שהוא צריך להתערב בתחום מסוים, לא יודע, מנהלי כזה או אחר. הוא לא איש השירות הציבורי, השופט. אז למה, איך הוא יודע איך לנהל דברים ואיך לא לנהל דברים? הוא לא יודע, הוא צריך להיכנס לסוגיה, כי מה לעשות? השופט. מי יחליט? הפקיד? מי יחליט? לא, הוא לא צריך להסתלק, לא מסכים בכלל. לא אצל רבנים ולא אצל שופטים. זאת ביקורת לא נכונה. הביקורת לא נכונה. בסופו של דבר, השופט צריך להחליט, וגם כשהוא מחליט שזה לגיטימי והוא לא מתערב, זאת גם החלטה. וזאת החלטה שלו. בסופו של דבר, הכל צריך, הכל שפיט. אני לגמרי בעד אהרון ברק. הוויכוח שלו עם אילון, אני איתו. גם זה שמרשים לי לנשום באופן עקרוני, זה הדוגמה שהוא הביא שם.
בניסוחים שלהם, דבר פה באיזה, אין כל סוגמי שאתה נשבטא, כי לכך נוצרנו. יש פה עדיין, אנחנו חושבים שהם, יש לי איזה
רב שאין איתו. אני שותף להמון מהביקורות האלה, לא זאת הנקודה. יש לי המון ביקורת בבית המשפט, זה לא הנקודה. אני רוצה להדגים נקודה מסוימת מאוד, לא ש...
איזה פסק.
איזה פסק. לכך נוצרנו? בואו לא נפתח דיון על מערכת המשפט, כי זה לא הנושא. מה שאני מתכוון לומר... אני אומר... לא,
איזה פסק, מי אתה מדבר?
כאשר
אבל מה, אתה קראת את פסק הדין? או שקראת בעיתונים מה אמרו את פסק
הדין? לא, אני עוד פעם אין טעם להיכנס חבר'ה, אין טעם, אני קראתי שם דברים מאוד מביכים, שמעתי לך בתוך הפסק דין של מתווה הגז, לא קראתי את כולו, שלחו לי קטע,
לא שלחתי, אני שלחתי.
לא, לא את המאמר במידה. שלחתי לך את הציטוט הזה של אליקים רובינשטיין. ששלח לי נדב. לא משנה, לא. אני שותף להרבה מאוד מהביקורות, לא זאת, אני מנסה להדגים נקודה. הנקודה היא שכל עוד אתה לא נמצא בתוך המערכת, כך בחשבון שיש ניואנסים שאתה מפספס. אתה יכול לעקוב אחרי מהלך הטיעון, זה בסדר, לא צריך להיות חכם גדול בשביל זה, אתה רואה הנחות, טיעונים, הכל בסדר, כל בן אדם אינטליגנטי יכול לעקוב אחרי מהלך הטיעון. אבל אם אתה לא בתוך העניין, משהו בריח חסר לך, במישוש. וזה בהלכה אותו דבר, בהלכה אני מכיר את זה מקרוב, אז אני יודע. מהאדם מסתכל מבחוץ על ההלכה, אז הוא יכול, אני לא מדבר על מישהו שלא יודע כלום, זה לא אומר לו כלום, אבל מישהו שכן מתמצא, יודע לקרוא טקסט הלכתי. אבל הוא לא, אין לו תחוש הריח, למה צריך שימוש של תלמידי חכמים? למה לא מספיק ללמוד את החומר? שימוש פירושו לקבל את היכולת להריח. מה נכון ומה לא נכון? איך, מאיזה זווית לתקוף? איך לעשות? למה צריך סטאז' כשאתה הולך להיות חוקר? צריך להיות פוסט דוקטורט, או סטאז' ברפואה, או בכל מיני תחומים מקצועיים. הסטאז' לא בא ללמד לך את החומר. את החומר למדת באוניברסיטה. זה בא ללמד לך, מה עושים עם החומר הזה? עכשיו, אתה יכול לקרוא מהספרים, זה לא יעזור לך לקרוא מהספרים. את החומר. אתה לא יודע מה עושים עם הדבר הזה. זה קצת צניעות. באמת, אני אומר לעצמי, כי גם אני הרבה פעמים לוקה בזה. אני לקח לי הרבה זמן עד שנפל לי הסימון הזה. כשאתה מסתכל על תחום אחר, קח בחשבון שאתה בכל זאת בחוץ. זאת אומרת, יש רגישויות שאתה לא, אתה לא מבין אותן. אתה לא מבין למה בדיוק הכוונה, ומה הקונוטציה, ומה ההקשר, ומה... ואותו דבר באומנות מודרנית, ואותו דבר בכל מיני דברים אחרים. ואני יודע את זה על עצמי, בתחומים שבהם אני עוסק, וכיוון שכך, אז אני מניח שזה נכון גם לתחומים אחרים, כשאני מסתכל עליהם.
זה רק הניואנסים, זה לא... במסה, אם הייתי שם אותו שופט, אז הוא היה בא עם הדעות שלו, וזה רק בגלל שזאת הסמכות, זה לא בגלל שיש להם איזה...
לא, לא, לא מסכים.
אין משהו מעבר.
אני לא מסכים, לא מסכים. יש משהו במסורת המשפטית, שאתה מבין מה נכון ומה לא נכון. יש לך איזשהו חוש ריח מסוים. אני אומר לך, אני בעצמי יודע, כי בשנים האחרונות אני קצת עוסק בנושאים משפטיים פה ושם, אני לא משפטן ולא למדתי משפטים, אבל אני קצת עוסק בזה ואני קצת נכנס לזה, ואני למדתי דברים שקודם לא הייתי מבין. לא שלא ידעתי את החוק, לא זאת הנקודה, גם היום אני לא יודע את החוק, זה לא... אבל אני יותר יודע איך מתייחסים לדברים, איך מסתכלים על דברים, מה המשקל של... קצת, גם בלי להיות משפטן, ואני יודע שאם הייתי יותר בפנים אז היה יותר. וזה לא תורה משמעין, לא מנסה לעשות איזה נבואה או איזה חוכמה הילאה. אלא זאת דיסציפלינה, וצריך להיות מבפנים כדי להבין איך העסק הזה עובד. ויכול להיות שהמשפט הישראלי הוא גם משפט אחר, אבל יש גם תשתית משותפת, יש משהו ש... ואני מחוץ לשני הדברים. וצריך לדעת, וזה אותו דבר ביחס לאמנות מודרנית, אני רוצה לחשוב שזה אותו דבר ביחס לאמנות מודרנית, למרות שהרבה פעמים יש לי הרבה פיקפוקים. ואני לא חוסך את הביקורות שלי גם מתחומים, אני בטח לא חשוד על זה, שאני מבקר הרבה תחומים שאני מבקר בהם. אני גם מבקר אותם.
בסוף
אני לא נמצא בתוכם. אני מרשה לעצמי, אבל אני גם לוקח בחשבון את האפשרות שאני...
אבל בחשבון הזה, בסוף זה סמכות, זה הכל. זה רק סמכות, אין לזה שום...
טוב, סמכות אתה צודק, אבל זה הכל והרק אני לא מסכים. וכאן,
זה הרבה, לא רק, אני מסכים.
מה שאמרתי קודם עם אהרון ברק ועם אלון, הנקודה היא, אני מסכים להרבה מאוד מהביקורות על ברק, על זה שהוא התערב במקומות שהוא לא צריך להתערב, שהוא היה דורסני מדי. התפיסה העקרונית שלו שהכל משפט אני לגמרי איתו. הכל משפט והוא היה צריך להחליט לא להתערב בתור שופט.
שזה גם החלטה
שלו. בדיוק. זה הנקודה. אני שותף לביקורת הזאת, אבל לא לביקורת ההיא. כי אני חושב שבסופו של דבר בית המשפט צריך להחליט על כל פעולה במדינה, האם היא נעשתה באופן סביר או לא סביר, לא האם היא נכונה או לא. המחוקק. המחוקק שמו. כן, 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 בית המשפט, למי?
משהו בניגוד לחוק, או לא בניגוד לחוק.
מה זה סביר? אין ניגוד לחוק ולא ניגוד לחוק, זה לא מתמטיקה. סביר, הכוונה בניגוד לחוק, לא סביר, זה ניגוד לחוק.
פעולות המשטר.
בוודאי, מה זאת אומרת?
ניתן לחוק.
אבל מה זה חוק? החוק זה לא מתמטיקה, שמואל. מה זה חוק? צריך לשמור על כבוד האדם. בסדר? מה זה כבוד האדם? החוק. מה זה כבוד האדם? צריך להחליט מה סביר, מה פגיעה סבירה בכבוד האדם ומעלה. מי יחליט? עכשיו, השופט לא מומחה בזה יותר ממני, כאן אני מסכים לגמרי. השופט לא יודע מאומה בכבוד האדם יותר ממני. אבל מה לעשות? הוא המוסמך. הוא צריך להחליט. אני לגמרי מסכים לזה. מה? נכון, בהקשר הזה אני באמת לא שאלה
משפטית.
כאן אני נוטה לחשוב שלא, אבל בסדר, זה לא חשוב. זה באמת ויכוח שהוא טכני, זה לא חשוב להיכנס לעניין. אבל נכון, פה אני מדבר פשוט על נושא הסמכות, לכן הבאתי את הדוגמה הזו. הוא המוסמך, הוא צריך להחליט, מה לעשות? החוק אומר שיש כבוד האדם, מישהו צריך להחליט מה זה כבוד האדם, מה הוא כולל ומה הוא לא כולל. השופט יכול להחליט שאני לא מתערב כי זה בגבול הסביר. גם זאת החלטה שלו. והרבה פעמים אהרון ברק לא עשה את ההחלטות האלה, ועל זה גם אני היה לי ביקורת. בסדר? אבל התפיסה העקרונית שהוא צריך להחליט שהוא לא מתערב, אני לגמרי איתו. אני חושב שאלון טועה בעניין הזה בגדול.
אם הרב היה יושב שם והוא היה הסמכות, ההחלטה שלו הייתה אותו תוקף בלי להכיר את הניואנסים, ובלי להכיר את
המשפט. הייתי המוסמך.
לכן הביקורת שלו יש מקום. כי אם אתה לא מבין את השפה, אם הייתי מכניס את הרב לחדר ניתוח, שם אין לה סמכות שום משמעות. שם צריך להכיר את הפעולה.
לא, יש גם לסמכות משמעות. אם אתה לא רופא מוסמך, אפילו אם תעשה ניתוח מעולה, יכניסו אותך לכלא.
לא, לכלא זה בסדר.
יש לך אחריות אם אתה גרמת נזק.
בניגוד לכס המשפט,
לא, זה
מאוד מובן. אני בניגוד לכס המשפט, זה כמו שאומרים שלראש הממשלה יש את האחריות, יש לו את האחריות לכלום. הוא המחליט. אותו דבר בית המשפט. הרב, אם אני אשים את הרב בכס השיפוט, לא יקרו שום אסונות במדינת ישראל. שום אסונות.
ברור שלא.
בלי להכיר את
הניואנסים.
ואני לא הייתי מכניס את הרב לחדר ניתוח, אני מבטיח לך הרב היה הרבה אסונות.
לא טוען שהידע המשפטי הוא ידע... אזוטרי במובן מסוים, כמו הידע של מנתח מוח. לא, אני בהחלט חושב שהוא ידע הרבה יותר נגיש.
אני אביא לך דוגמה.
אבל עדיין, שנייה אחת, אבל עדיין, הטענה שלי זה לא שהם יודעים לעשות כל מיני הוקוס פוקוסים שאני לא יודע לעשות. הטענה שלי שיש עקביות פנימית בשיח שלהם.
ודאי שיש.
זה לא סוד השם לרעב.
ודאי שיש.
זה הכל. ולכן זה לא נכון שהם עושים מה שהם רוצים. זה אני מתכוון לומר. לא הנקודה שהם יודעים לעשות סודות שאני לא יודע.
הם עושים מה שהם רוצים. אני אגיד לך למה, רק בגלל הסיבה הנורא פשוטה. אם לניורנסים היה כזה משקל שהם לא עושים מה שהם רוצים וזה היה מגביל אותם כמו בחדר ניתוח, אז זה היה נכון. אבל הניורנסים הם בשוליים, העיקר זה בסמכות, לכן הם מעבירים את מה שיש להם בראש, את האג'נדה שלהם הם יעבירו בכל מקרה.
אני חושב שזה לא סימול מרכז, יש סמכות, זה לא מתחרה אחד
עם השני. אבל זה הכל.
הניואנסים פירושו...
המרחב פעולה שלך במשפט ובפסיקת הלכה ובאוסף שכל מיני דברים הוא הרבה יותר גדול מאשר בך בניתוח.
נכון, אני מסכים לגמרי.
לכן אני אומר שזה נורא.
מסכים לגמרי.
לכן המרחב שם בגלל ש...
אין לי בעיה, אבל עדיין...
זה רחב לעומת כזה קטן.
אבל עדיין, אני לא... עוד פעם, אני לא טוען שמשפט הוא מתמטיקה. אבל אין לי טענה כזאת. מה שאני טוען זה שיש עקביות פנימית בתוך מה שעושים שם. ואנשים שחושבים שבן אדם עושה מה שהוא רוצה, אני חושב שזה טעות, אני חושב שזה לא נכון, למרות שאני לא משפטן.
בוא נניח שמישהו מגיש עכשיו בגץ, ותכף אני אגיד לך דוגמה מעשית שהייתה לי. מישהו מגיש בגץ שזה לא סביר שקונים מטוס F-35. לא סביר, בזבוז כסף לציבור.
סמכותו המוחלטת של בגץ.
אפשר בחצי הכסף.
איזה חוק אוסר לבזבז כספי ציבור?
זה סמכותה של בגץ.
כן.
אוקיי, אני טוען חד משמעית שלא, כי זה פשוט אי אפשר לעשות כלום. מה זאת אומרת סמכותו של בגץ? למה זה סמכותו של בגץ? אם זה סביר או לא?
בגץ צריך לבדוק.
הרמטכ"ל החליט שזה סביר, ושר הביטחון החליט שזה סביר.
אולי הרמטכ"ל מושחת?
אולי השופט מושחת?
בסדר.
מה זה הדבר הזה?
אז זה קשור.
עכשיו אני אביא לך דוגמה, בדידי אב העובדה, בסדר? החבורה של נאוטילוס בזמנו, כתבזה נאוטילוס, הלכו לדרום, והם הגישו, ו-60 תושבים, ראשי מועצות, הגישו בגץ. הגישו תביעה לבית משפט, למה הם מסכנים, חוטפים זה, ומשרד הביטחון פושע, לא מביא להם את הנאוטילוס. בסדר? בא אליי היועץ המשפטי של משרד הביטחון, אמר לי, שמע, בואי, יש משפט, תביא לי את כל הנימוקים, ואני רוצה שיהיה מישהו שיבוא, אמרתי לו, שלילי מוחלט. אני לא מביא לך שום נימוק. שום נימוק. השימוק היחיד לא עניינכם שבית המשפט. זה לא עניינו שבית המשפט.
אני זורק אותך.
רגע, 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 רגע. אותו דבר. מה זה? זה לא נבחר. זה בכלל לא.
אתה יודע שבית... אבל ראש הבקנס צורך
להתחזר. אני רואה שאתה חפת
המשטן במלחמת...
יש לה נקודה.
רגע, ואמרתי לו בשום פעמים באופן. לא תקבל כלום. הולך לבית משפט, אמר מה שאני אמרתי, בית משפט דחת את התביעה על הסף, זה לא עניינו של בית משפט.
זה החליט, זה לא עניינו.
בוודאי.
זאת החלטה. אתה רוצה לטעון שאין זכות עמידה.
אתה אומר שהכל שפיט כי זאת
החלטה. לא, שמואל, אתה לא מבין.
אתה מגדיר את ה...
לא נכון, שמואל, אתה טועה. יש הבדל בין להגיד אין לך זכות עמידה בבית משפט, לבין להגיד אתה תבוא, זכותך לעתור על כל נושא, ובית המשפט מחליט מתי הוא מתערב ומתי לא. זאת אמירה אחרת לגמרי. אין נושאים שמופקעים לגמרי מלבוא בשערי בית המשפט. זה הטענה. בית המשפט יחליט הרבה פעמים שהוא לא מתערב, והרבה פעמים לדעתי הוא מחליט שהוא לא מתערב. זה לא קשור. יש לי דברים לגמרי שונים.
מה שבעצם ברב יצא, זה זכות עמידה רחבה לכם. זה לא משנה, מה זה זכות עמידה? הוא לא יצא, תמיד יש זכות עמידה.
לא, לא, יש דברים שלא יודעים. לא, 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 לא,
לא,
מי קבע שאין זכות? כשבאת לבית המשפט, מי קבע שאין לך זכות
עמידה?
עכשיו, עכשיו. גם במקרה שלי, לא דענו בזה.
כן דענו,
לא
דענו שזה לא בסמכותה. שם אמרו, אתה לא יכול אפילו להגיע לבית
המשפט. מה זה נקרא, אמרו, לא יכול להגיע?
יש הבדל. אבל הוא יודע,
הוא קם תביעה בית המשפט.
הם לא בודקים.
זה בדיוק מה שעשו.
הוא דן ואמר
שהוא לא דן בכלום. הוא פשוט זרק אותם.
אבל
הוא
זרק.
זה הניואנס
שאתה
לא רואה.
לא, תקשיב, תקשיב. לא היה נציג של היועץ
זה לא משנה שמואל אין דבר כזה
לא היה שום טיעון של הצד כנגד
אין דבר כזה הוא יכול להגיד לכל היותר אין פה שום אינדיקט צריך להבחין מהשני דברים הוא לא צריך לבחון את ההחלטה המקצועית שלך הוא צריך לבחון את הסבירות של האופן שבו קיבלת את ההחלטה והסבירות של האופן שבו קיבלת את ההחלטה זה מנדט של בית המשפט הוא לא קובע אם החישוב ההנדסי שלך נכון או לא נכון, זה לא הנקודה, והוא יכול לבדוק הכל. עכשיו, אם העותרים לא מביאים משהו שהוא בכלל טוען כלפי הסבירות של קבלת ההחלטה, אלא רק טוענים כנגד התוכן של ההחלטה, אז בית המשפט יזרוק אותם.
היה להם 18 עמודים,
אבל מה היה כתוב ב-18 עמודים?
ההחלטה לא סבירה,
נתקבלה.
שיש, אלה נימוקים.
בסדר, אז יכול להיות שבית המשפט לא השתכנע ששם נימוקים
על הסבירות. לא, הוא לא אמר שזה סביר. הוא אמר שזה לא עניין לבית משפט.
זה ויכוח הקהל, הוא לא יודע, אני מכיר את המקרה.
מה בית המשפט אמר במקרה הזה? שלא הכל שפיט, זה לא שפיט. זה מה שבית המשפט קבע, שזה לא שפיט.
בסדר, אני מבין. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שלא, אבל אני חושב שבית המשפט הזה טעה במקרה הזה.
כשלא הייתה זכות עמידה לפני ברק, אז גם לא מגישו בכלל.
מה זה מגישו? ואם היו מגישים, מה היה קורה?
לא, אי אפשר, אי אפשר, מה היה מתקבל?
זאת האווירה שנוצרה, אתה צריך להבין את זה.
וזה האסון הגדול שקרה, שעכשיו מבינים שכל דבר אפשר להגיש.
קודם כל זה לא כל כך רע. יש מסכנים גדולים מאוד במדינות שפתאום נוצרה להם פתרון.
אסון, כן, יש הרבה, והנזק הוא אדיר.
בסדר, אבל לא.
אדיר.
אדיר. נסחפנו לכם.
זור לאומנות.
אין שום מדינה שזו
הברית זה עובד ככה? הכל עצור בדיוק, הכל נעצר בדיוק. המחוקק לא רוצה לקחת. הוא לא רוצה לקחת. כי אם הוא היה רוצה לקחת, הוא היה מחוקק. הוא לא פוסל את החוק, הוא לא יכול לפסול את החוק. יש כללים. זה דמגוגיה. יש כללים איך פוסלים חוקים. והמחוקק היה אומר... לא, אתה טועה. אם המחוקק היה אומר, זה לא בסמכותו של בית המשפט, יש פסקת הגבלה, בית המשפט לא יכול להתערב. והוא לא היה מתערב גם. המחוקק לא מעביר את החוק הזה, כי המחוקק עצמו לא מצליח או לא יכול או לא רוצה להגביל את בית המשפט. ולפעמים יש גם לי ביקורת על זה, אבל זאת העובדה. שלא יהיה לי אל המחוקק, שיעשה את העבודה שלו.
זה מה שעושים.
זה
מה שעושים. זה איזה מינון. זה מינון. זה תורת משוראים.
טוב, בואו חבר, בואו נחזור אל הלאה.
אי אפשר לעשות כלום. אי אפשר לעשות כלום.
זה לא משנה, אתה יכול...
לא, אני אהיה.
לא,
תקרא את הספר שלו. תקרא. לא, עובדות לא נכון.
טוב, בואו נסכם רגע. בואו נסכם רגע את העניין לפחות... לפחות נאמור. לא, בית המשפט זה באמת ירוצה. טוב. בקיצור, מה שאני רוצה בעצם להגיד, נעזוב את בית המשפט עכשיו, זאת הייתה דוגמה, נסגור את הסוגריים. אני רוצה להגיד שעוד פעם, אם אני חוזר חזרה לאומנות, אז גם שם יש איזשהו, אולי, אני נמצא מבחוץ, אז אני אומר הכל באולי, יש איזשהו סוג של שפה, ומי שנמצא מבחוץ לא קולט את הניואנסים של השפה. וכשאתה יודע לעשות את האסלה עצמה, זה לא אומר שאתה אומן כמו דושן. אוקיי?
לעשות אסלה בעצמך נראה לי זה אומנות טכנית.
כן, לא משנה, אבל לא אומנות טכנית, זה לא נשאב אומנות במובן הרגיל. גם דושן לא עשה את האסלה, הוא קנה אותה. אז לקנות אסלה גם אני יודע. בכל אופן, והנקודה החשובה היא שזה קשור בטבורה להגדרה שהצעתי. כי ההגדרה שהצעתי זה בדיוק הנקודה הזאת, שיצירת האומנות שבאסלה הזאת זה לא האסלה. כמו שהמשמעות של השיר היא לא המשמעות המילים. בדיוק אותו דבר. ודווקא בגלל זה, זה פתח להמון התפרעות, שלפעמים היא התפרעות כנראה בלי כיסוי, סתם אנשים משחקים משחקים, אבל הם מוציאים שם רע על אלה שבאמת עושים דברים רציניים. ואני חושב שקל מאוד לקחת לכיוון אחד ולהגיד הכל רציני באותה מידה, והאחרים אומרים הכל לא רציני באותה מידה, הכל שטויות. אז הפוסט מודרניות מצד אחד, שזה הליבה של התפיסה האומנותית המודרנית, והביקורת, שזה התפיסה האומנותית הקלאסית, כן, שמבקה את מר גורלה כנגד ההתפרעויות העכשוויות, בעצם יושבו אותה באותו מקום. כמו שהן מתנגשות אחד בשנייה, הפוסט מודרניות זה הדושן, נכון? זה שאומר שהכל הולך, הכל אומנות. והמבקרים, אלו שאומרים, אז זכרת, בוא נראה את היכולת האומנותית שלך, את הציור, את הגיוון, את המורכבות, את היכולות הטכניות, הקלאסיות, כן, מה שהגדיר תמיד אומנות באופן קלאסי. הם המבקרים הכי גדולים של הדושנים, נכון? הם שותפים בדיוק לאותה פלטפורמה מחשבתית. שניהם. כי מי שאומר שהכל הולך, הוא בעצם יוצא מנקודת, גם הוא לא מוכן לקבל שיש ניואנסים שבאמת מגדירים את המוזיאון הזה לו. כיוון שכך, אם אין ניואנסים, אז הכל הולך באמת, כי אין שום הגדרה. והשני אומר, תראה, אם אין שום הגדרה, אז אין דבר כזה אומנות, אז למה שאני אתקצב אותך ולמה שאני אכיר בך בכלל? אז לך הביתה. אבל שניהם לוקים באותה בעיה. שניהם חושבים שהניואנסים ההם, שעליהם דיברתי שאי אפשר אולי מבחוץ לתפוס אותם, הם לא קיימים. הם באמת דברים כאלה. הם שניהם מתעלמים מההיבטים הלא ישירים של המשמעות. וכיוון שככה, אז הם מגיעים מהקצוות, והרבה פעמים כשמתקדשים שני קצוות, יש להם, כבר נתקלנו בזה לא פעם, יש להם תשתית מחשבתית משותפת. והרבה פעמים האמת היא לא כמו שניהם. למה אני תמיד מוצא את עצמי לא מסכים עם שני הצדדים? כי הם לא מסכים בתשתית המחשבתית המשותפת. אני כן מבין שיש, יכול להיות איזושהי משמעות, לא רק שיכול להיות, זאת המשמעות של האומנות. גם באומנות הקלאסית, הערך האומנותי שלה זה לא המיומנות הטכנית. גם אם יש מיומנות טכנית נפלאה, אז יש גם בקיץ', כמו שאמרנו קודם. זה לא זה. גם הערך האומנותי של יצירות קלאסיות הוא לא ביכולת הטכנית. אז ממילא עזוב, אז בוא נעשה אומנות בלי יכולת טכנית. זה בעצם הרבה יותר קרוב לקוטב המופשט הזה של האומנות הטהורה או של השירה הטהורה. וזה בעצם מה שאני רוצה להאמין, אני גם אותם לקו זכות. זה בעצם מה שמנסים להשיג אותם חבר'ה אוונגרדים כאלה. שמנסים בעצם להגיע למקום המופשט הזה ש, ש, שלא מחויב בכלל לכל האינדיקציות הטכניות.
הרבה נקודות זכות.
מה? לא, אני אומר, זה בדיוק הנקודה. גם שם אני רוצה להסתכל על זה באופן מורכב.
חלק מזה נובע מחוסר כישרון, חלק נובע מעצלנות.
ברור, אבל יש גם חלק אולי שנובע מאיזשהו אמירה אמיתית. ולכן אני אומר שיש כאלה שמוציאים שם רע על האחרים, ואני לא מוותר על הביקורת שלי, ואני גם מלגלג על הדברים האלה, רק אני גם מלגלג על עצמי בצד, ואני אומר, אוקיי, אתה מלגלג, אבל דע לך שיכול להיות שאולי יש שם משהו שאתה לא תופס. בסדר, ואני אומר את זה, ואני גם אומר את זה, ובסדר גמור.
יש אחד כזה, ואחד הרצוד, כל השאר.
אוקיי, יכול להיות. אבל עדיין אני אומר ש... מספיק לי דוגמה אחת, בשביל להגיד את העניין הזה.
רק שם, בנקודה
הזאת. אז אני אומר שזה מה שחשוב להבין פה, ששני הצדדים לוקים באותה נקודה. וחשוב לי נורא להבהיר את העסק הזה, כי מה שאני אומר, לכאורה נורא דומה למה שגדעון אפרת אומר. גדעון אפרת גם הוא אומר בעצם שהאומנות זה מה שמוצב במוזיאון. אבל הוא רואה את זה כהגדרה, ואני רואה את זה קציה. מבינים? הוא מבחינתו, הוא פוסט מודרני, זאת אומרת, מה שמוצב במוזיאון זאת ההגדרה לאומנות. ברגע שתשים, מה שתשים שם, אז יום. אני אומר, לא. אם החליטו להציב את זה במוזיאון, בהנחה שמניעיהם תיאורים, ובית המשפט לא פסל את ההתנהלות הבלתי סבירה שלהם, אז הדבר הזה הוא אומנות, והאינדיקציה לזה שזה מוצב במוזיאון. זאת אינדיקציה. אז מה ההגדרה? ההגדרה שיש לזה איזשהו מסר שלא עובר באופן ליטרלי מתוך מה שאתה רואה. הוא מבחין בו, יוצר קשר באופן ישיר. זה הנקודה, ולכן במובן הזה הניתוח שעשינו לשירה, נכון נדמה לי לכל תחומי האומנות. זו בעצם הגדרה של מהי אומנות, ואני רואה שפה אני כבר צריך לסיים, אז... טוב, את השירה אני גמרתי, אני כבר לא צריך יותר מזה לשיר, רק...